אנחנו מתחילים בפרשת השבוע, פרשת ויקרא, ספר חדש, ספר הקורבנות, תורת כהנים. אני מבקש מכולם לפתוח בפרק א', ממש בתחילת הספר, ולפני שניכנס לתוך הנושא שלנו היום, השנה, בגלל השנה המעוברת, אנחנו, השבת היא שבת הראשונה של אדר ב', שבוע הבא שבת זכור, ובמוצאי שבת פורים. כלומר, אנחנו כבר נמצאים קרוב מאוד למצוות הפורים, שמדברים הרבה מאוד על פורים בחז"ל, בכל מיני כיוונים, כל מיני רעיונות, כל מיני השגות. מה זה פורים? ובוודאי שמי שמתבונן בדברי רבותינו לא מוצא את פורים כיום של הוללות, לא מוצא בשום מקום, גם לא בגמרא, גם לא בראשונים, גם לא באחרונים, שפורים זה יום של פורקן. של פורים, של יום שבו אדם יכול להתנהג כחיה. יום שבו אדם עושה מה שהוא רוצה. לא, פורים זה יום שבו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הגאולה של עם ישראל באותה תקופה תחת ידי אחשוורוש. הצלה. אחת הבעיות הגדולות שחדרו לעם היהודי, לצערנו, כמו עוד כל מיני דברים שהגיעו לא מתוך העולם היהודי, אלא מתוך הסביבה שבה הם חיו, פורים הפך להיות סוג של קרנבל. מסיבות שראו אותם אצל הגויים ואימצו אותם. וככל שהשנים חולפות, פורים הופך להיות חג, במקום שהוא יהיה, כמו שהגמרא אומרת, פורים ככיפורים, או לפחות ברמה הבסיסית של מעמד הר סיני, שקיימו וקיבלו עליהם היהודים מחדש את התורה, אז מה שנשאר מפורים בהרבה מקומות, לצערי, זה חטא העגל, ולא מעמד הר סיני, לא קבלת תורה, אלא הוללות, ליצנות, שחוק, שחרות ושאר ביזיונות שלהם, ולפורים אין קשר. זה לא מצווה, זו עבירה.
פורים אמור להיות מצווה?
פורים לא מצווה, כי אם לא אין פורים. אני עכשיו רוצה לדבר על נקודה אחת שיש עכשיו פה בישיבה, ואיבדתי דעתי, ואני אומר אותה פה עכשיו בלשון ברורה ומוקלטת, שאף אחד לא יטעה. רבותיי, אני מחפש את אותו אדם שיראה לי במקורותינו הרבים שיש היתר לליצנות, לשחוק באופן כללי. אני רוצה לראות שמישהו יראה לי שזה מותר. רגע, טוב. ואני רוצה לראות שמישהו יבוא אליי ויראה לי מקור כלשהו של לחכות בני אדם, או לחכות התנהגויות, או צורת הליכה, או צורת דיבור של אנשים, על מנת להצחיק אחרים, זה מותר. אני רוצה מקור, אני רוצה לראות. כי אם זה יהיה נכון, אני טוב גם בזה, תראו כמה אני יודע לעשות את זה. אני לא מצאתי. אני מבקש שכל מי שיש בידו מקור אחד, אפילו אחד מהאחרונים, מאחרוני האחרונים, שמתיר דבר כזה, שיראה לי. אני פונה אליכם, תפרסמו את זה בכל מקום. אני רוצה לראות. ולא צריך דווקא לבזות מישהו בצורה מכוונת. מספיק שאני מחכה מישהו וכולם מבינים מה, מי זה, וצוחקים. אני מחפש מקום, בבקשה. אני פתוח. מוכן ללמוד. לכן, אני אומר פה לתלמידי הכיתה שלי, שרשומים כתלמידי הכיתה הזו, בצורה ברורה, בשפה פשוטה. לצערי, בישיבה נהוג הדבר המקולקל הזה שנקרא רב פורים והכתרה, ואני לא אומר שההכתרה היא מקולקלת. הנוהג הזה של רב פורים, באופן שהוא נעשה, שבו אי אפשר לעשות הופעה של רב פורים בלי שיחכו מישהו ושכולם יצחקו על חשבונו, גם אם הוא מסכים. זה לא עובד, כאילו אין הכתרה. מישהו חייב להיות נושא ההכתרה. מישהו חייב להיות הליצן שצוחקים עליו. לכן, אני אומר לכם, תלמידיי, הנכון לכתחילה, הנכון לא ללכת. בדיעבד, בגלל שנמצאים עם כולם, חיים בפנימיה, חיים באותו מקום, אוכלים יחד, ישנים יחד, מפגינים יחד. מי שחושב שמבחינה חברתית הוא כל כך מחובר לישיבה, והוא כל הזמן עושה פעילות עם כל הישיבה, והוא תמיד נמצא, ואם עכשיו הוא לא יהיה, זה לא יפה, זה לא מתאים, שילך, בדיעבד. אבל בשנייה, שיעלה דבר כזה, שיתחיל חיקוי, שיתחילו לצחוק, שיתחילו לעשות בדיחות ממישהו בישיבה. וזה לא משנה אם זה ראש הישיבה או אחרון המנקים. ומי שאחראי פה לנקות את השירותים, אין הבדל. לקום וללכת. אם בשבת זכור, ויש כל מיני דברים שעושים ביחד, דברים נפלאים, עם צד שמה, דבר אחד, שזה מתחיל לגלוש להוללות וליצנות. סליחה, רגע, על חשבון אדם אחר, אדם אחר, אפילו תלמיד, לקום וללכת. הנה אמרתי דעתי בנושא הכתרה, בנושא שבת זכור. זה לתלמידי הכיתה שלי, שרשומים כתלמידי הכיתה הזו. והבוחר יבחר. מי שרוצה ללכת, שילך. אני אמרתי לכם מה ראוי לעשות ומה נכון לעשות. ומעכשיו, הקדוש ברוך הוא נותן לכם לבחור. תבחרו. רק צריך לזכור שמי שבוחר להכניס יד לסיר ריבה עם רותחים, שלא יתלונן שיש לו קביעות. זה הכל. זה הכל. מעבר לזה, אני לא רוצה להרחיב, הדברים ברורים. נאמרו, נשמעו, ואני לא חושב שאפשר להתבלבל למה שאמרתי. לכתחילה לא צריך להיות שם. בדיעבד, אתה רוצה ללכת? תלך.
אז למה הרב
עבאי? יש בעיה? תקבוע.
למה הרב עבאי שמה? לא, באמת.
אני אינני יודע...
למה הוא יושב שמה?
אתם מכירים את הכלל שלי. כששואלים אותי למה הרב פלוני אמר, התשובה היא אחת. לך אליו, תשאל. אני לא יודע למה הוא אמר. גש אליו, תשאל. אני לא ממונה על תשובות של דברים של אנשים אחרים אומרים. אז אני מתוך זה יוצא את פרשת השבוע שלנו, ואולי ככה, וואלה, בלי לתכנן זה מתאים. בואו נתחיל פרשת השבוע שלנו, בפסוק הראשון נתחיל לקרוא ויקרא אל משה. מה כתוב אחר כך? לא, תסתכל, תקרא לי? לא, תקרא לי רגע פה. ויקרא אל משה, ויבר השם אליו, מועל מועד למור. כולם רואים, כולם שמים לב שהמילה הראשונה ויקרא. איזה אותיות בולטות לעיניים?
ויקרא.
לא. וו, יוד, קוף וריש, אותיות גדולות. א' היא קטנה. כלומר, עין קולטת קודם כל את הגדול. ויקר שווה בעברית במקרה. לא, במקרה. בואו נעצור רגע פה.
מה כתוב במקרה? זה נהיה יותר יקר.
לא.
כן, וזה התייקר.
לא. זה לא השורש הזה. שימו לב. פה השורש בלשון קריאה זה קוף רש א'. כשאתה מדבר על יוקר זה יוד קוף רש. שורש אחר לגמרי. ממילא, בואו נניח את זה רגע כאן, וכולם בבקשה לדלג לפרק ד'. פרק ד', פסוק א', מי רוצה לקרוא בבקשה בקול? כן, שאל, בכבוד.
וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה,
יפה רגע, כלומר על איזה קורבן אנחנו מדברים? חטאת. בסדר? קורבן חטאת. רבותיי, אני מאוד מבקש, מאוד מבקש, כרגלנו, אנחנו בשיעורים בפרשת שבוע מדייקים בפסוקים, סופרים מילים מה שנקרא, כי לא סתם התורה מדויקת. מי פעם אחרונה זוכר או למד את פרשת ויקרא או את פרשת קורבנות החטאת? זה אולי שנה שעברה. רבותיי, בואו נשים לב, תראו דבר מדהים. שהתורה מדברת, מדריכה, אבל כרגיל מחייבת אותנו מה? להסתכל רגע פנימה. בואו נראה. קרא שאל.
אם הכהן?
אם הכהן?
אם הכהן הנושיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמיד לאשר
יפה. איך פותח הפסוק באיזה מילה? אם. כלומר, במקרה אם הכהן יחטא, אז הוא צריך להביא מה? קורבן. טוב, נכון? אם, תנאי. תרדו למטה בבקשה לפסוק י"ג. שאל קרא.
ואם כל עדת ישראל ישקו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה והשם.
עוד פעם, אם. כלומר, תנאי. אם יהיה מצב שבו כל העם יחטא, כלומר זה חטא של סנהדרין, שהורו הלכה בטעות, אז מביאים קורבן חטאת. טוב. אתה מוכן בבקשה לקרוא את פסוק חב ב'?
אשר מסיא יחטא ועשה אחד מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה ואשר.
אופס. מה חסר פה? אין אם. מה פירוש בעברית? אשר נשיא יחטא. ברור שהוא יחטא. הלו, מה הולך פה? התורה אומרת כהן משיח, כלומר שנמשך בשמן המשחה, אולי יחטא. אם הוא יחטא, טוב, יביא קורבן. שנדרין, אולי יחטאו, יביאו קורבן. נשיא יחטא בטוח, יביא קורבן. הלו, בואו נמשיך הלאה. תסתכל בפסוק חב זין.
ואם נפש אחת יחטא בשגגה מעם הארץ, ועשותה אחת במצוות השם אשר לא תעשנה מהשם.
ספר, חזרה התורה ואמרה מה? אם האדם הפרטי יחטא, אז אני קורבן. בקיצור, מכולם, מי על בטוח חוטא? הנשיא.
עם זה כמו שיש את הפתגם,
כל אחד אחר בעם הזה.
הרב, זה כמו שיש את הפתגם על החוט של השערה עם
הזה. אז לכן, לכן אנחנו רואים שהנשיא נמצא מבודד. כאילו התורה אומרת, סליחה, עם כל הכבוד לנשיא, אתה אכלת אותה.
כי הוא דורש ממנו,
בטוח שאתה תחטא, בטוח.
הרב, הוא דורש ממנו הרבה יותר.
מה הקשר? מסנדרין לא, אתה יודע מה זה סנדרין?
זה
מה זה כהן גדול?
גם הם הוא דורש.
לא, בטוחים, אולי. והנשיא אומר בטוח.
כהן גדול.
מה אתם אומרים? זה חביבי, מקום לתקשורת. התקשורת יכולה להיות רגועה, תמיד יהיה לה סיפור לפוצץ. נשיא בטוח חוטא. אוקיי, בואו, תחזרו אליי, תחזרו אליי. הנושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו, הוא יעצבן, ירגיז, לא אתכם, אבל ודאי וודאי שאני אגיד פה דברים, ואני מבקש, תקשיבו עד הסוף, לא לשאול באמצע. כי יש פה דברים שאני הולך לומר, שישמעו לפחות בהתחלה, עד סוף השיעור, אפילו נגד עצמי.
נגדך?
אפילו. ועל רבנים, התלמידי החכמים, על ראשי ישיבות, הגדולי עולם. אז תקשיבו טוב, ואתם מכירים אותי, אני לא פוגע באף אחד, זה לימוד. זה לימוד. אז תקשיב עד הסוף. כי מי שיצא באמצע, עדיף שיצא עכשיו. כי מה שיקרה זה, שישאר עם נתק. אז תקשיב עד סוף השיעור, ועד הדברים יובנו. כשאנחנו רואים את השינוי בנוסח אצל נשיא, התורה למעשה אומרת שבהכרח נשיא חוטא. בהכרח. שאלה למה? למה התורה קובעת עובדה שנשיא, ונשיא בעם ישראל זה לא נשיא במדינת ישראל, מדובר פה על נשיא, נשיא במובן התורני של הדבר. דוגמה, רבי יהודה הנשיא. דוגמה, רבן גמליאל. רבן שמעון בנו, זה נשיא, לא? מדובר על אנשים כאלה. רוצים הוכחה? זכרו לכם, הולך לרבי ככה ברחוב, עם מלוויו, תלמידיו, הולכים לשיעור בבית המדרש, ורץ עגל מולו, ושם מתחנן שהוא יציל אותו, ואומר לו, לך, לך, לך. יצרו אותך בשביל לעשות בשר. האמת? מה החטא יש בזה? נכון, נו. בשביל מה הוא בא לעולם? הקדוש ברוך הוא דן אותו ומעניש אותו כחטא. 14 שנים סבל בלתי פוסק של כאבי שיניים. לא עוזר אופטלגין, לא עוזר כלום. עד שהוא רואה אכברים שמסובבים אצלו בבית, אכברים קטנים, והמשרתת מנסה לגרש אותם, אומר לו, תעזבי, תעזבי, תעזבי אותם, מסכנים, בעלי חיים, תני להם, יחזרו לחור. ורחמיו על כל מעזיו, הופ, הפסיק הכאב. מבחינת רבי זה חטא. אנחנו מבינים מי זה רבי? כלום אנחנו לא מבינים. כלום. איך זה יכול להיות שאדם כזה גדול, נשיא, התורה אומרת בוודאי הוא יחטא ויתחייב קורבן חטאת? אלא שאדם עולה לגדולה והאנשים מכבדים אותו, מחניפים לו, הוא לאט לאט עם הזמן מגיע למצב שהוא חושב שהוא לא טועה. לכן רבי עובדיה מספורנו, הפרשן על התורה, אומר על הפסוק אשר נשיא יחטא, ואני מצטט: כי אמנם זה דבר מצוי שיחטא, כי אומרו וישמני ישורון ויבעט. הזוהר בחלק ג' בדף ח' ג' עמוד א' מתייחס לדבר הזה. חלק ג' זה ויקרא, חומש ויקרא. מתייחס זוהר הקדוש לדבר הזה אשר נשיא יחטא. ושימו לב, אני קורא דברי הזוהר. למה? אשר נשיא יחטא, ליבו גס בו. מה זה גס? הוא לא עדין. וכל העם הולכים אחריו, והם תחת רשותו. הגדולה הזו, הכבוד הזו, החניפות הזו, הכבוד שנותנים לו, מביאים אותו למצב שדעתו מפילה אותו. הוא חושב שהוא בסדר, הוא לא טועה לעולם. זה חטא. אבל בואו נרד רגע ממרומי הזוהר אל הרמח"ל. הרמח"ל במסילת ישרים, בסוף הפרק הכ"ג, בסוף, אני קורא לכם מילה במילה מדברי רבנו הרמח"ל, סוף פרק כ"ג: כאשר משתמש האיש בבני האדם חנפים, מתחנפים, כאלה שנותנים לו כבוד, אשר לגנוב ליבו בחנפותם למען ייטב להם, ישבחוהו, ירוממוהו, בהגדיל מה שיש בו מן המעלות עד התכלית. כלומר, הם אפילו יקצינו בתשבחות שלו, בתיאורים שלו, הם צריכים אותו. ובהוסיף עליו מה שאין בו כלל, גם בגידו דברים שלא נכונים, לידו. לפעמים שמה שיש בו הוא ההפך, ובו יגידו את זה, ממה שמשבחים אותו. והנה סוף, כל סוף, אומר הרמח"ל, דעת האדם קלה ומתפתה בקלות. וואו, מפחיד. לכן חכמים במסכת אבות נותנים עצה. ושמעיה אומר תתרחק מן השררה, מתרחק מכל מיני תפקידים שנותנים לך כבוד, תברח משם. יש סיפור יפה, אני מקווה שאולי תגיעו פעם גם לזה, בירושלמי. הגמרא בירושלמי במסכת יבמות, פרק י"ב, הלכה ו', יש סיפור, כולנו אוהבים סיפורים. היה אדם שלמד אצל רבי יהודה הנשיא, היה מבחירי תלמידיו, מהגדולים שבתלמידי רבי יהודה הנשיא. קראו לו לוי בר סיסי, זה השם שלו. יום אחד רבי מקבל הודעת אימייל או אס-אמס, שלחו אליו שליח, אמרו בני כפר שקראו לו סימוניה, סימניה, ביקשו שישלח להם רב, שיהיה בבא בכפר, שיהיה בבא באותו מקום, הם מחפשים מישהו שידריך אותם, שיהיה מישהו. הם ביקשו שהוא יהיה דרשן טוב, דיין, חזן, ולמד תינוקות, בקיצור, הכל. מושלם. מה עשה רבי? קורא לרבי בר סיסי, אומר לו, חביבי, תרוס את המזוודות, סע. רבי אומר, תלמיד עושה. הגיע לעיירה הזו עם מכתב, הסמכה מרבי, להיות הרב של אותו מקום. וואה! מה זה התלהבו עליו? עשו במה! כך הגברה אומרת, עשו לו במה! הושיבו אותו על הבמה! וכולם, כוח, יחי אדוננו, מורנו ורבנו! ימים עלי ממלך תוסיף! והתחילו לשאול אותו שאלות, הלכה, מקראות, ו? הוא לא יודע מה לענות, כלום, שום דבר. לפי דברי הגמרא שם בירושלמי ביבמות, אפילו שישאלו אותו מה החומש הראשון בתורה, שתק, לא יודע לענות. לא בכוונה, תמתין רגע, מעשה שהיה. שלחו אנשי העיר אל רבי, תגיד לנו מה זה בטעות? מה שלחת? אמר להם רבי, אני אומר לכם, שלחתי לכם בן אדם, שימו לב, זה לשון רבי, שהוא מומחה כמוני. רבי משווה אותו, את אותו תלמיד אליו. מה אתם מתלוננים? אמרו לו, שאלנו אותו, כלום, שום דבר, אפילו ילד בחדר יודע לענות, הוא לא יודע כלום. קרא לו, תחזור. חזר וחזרה לבית המדרש של רבי, אמר לו, יש לי שאלות לשאול אותך. והתחילה לשאול, ולוי בר סיסי, מי הטרח, נכנס לגנים, שואל, עונה, פרט, מומחה כמו רבי. אמר לו, רבי, רגע, מה קורה פה? למה שמה לא ענית? אני קורא, עכשיו שימו לב, אני מצטט את דברי רבי לוי בר סיסי. ענה לו, רבי, עשו לי בימה גדולה, וכאשר ישבתי עליה, תפחה רוחי עליי, נעלמה חוכמתי. כבוד שעשו לו, בלבל אותו לגמרי. כל מה שידע הלך, לא זכר כלום. לא מספיק שיש נזק בעיבוד החוכמה, זה לא רק זה. אלא, אני הולך להגיד עכשיו מאמר קשה, אבל זה לא אני, מה אני יכול לעשות? כולנו מכירים את הרמב״ם? כולנו מכירים את פירוש המשניות לרמב״ם? המסכת אבות, פרק א', משנה י', יש מדרש שנקרא מדרש חסרות ויתרות, זה גם מובא שם, והמקור כנראה זה גמרא בסנהדרין דף קוף ג' עמוד ב'. שמה נאמר דבר מפחיד. מי שנהיה בעל שררה, כאן, נרשם בשמיים כרשע. שמעתם? קיבלת ג'וב, קיבלת תפקיד, יש לך ציבור תחתיך, אתה בשמיים רשום רשע. מה זה? איך זה מסתדר? למה אדם שיקבל תפקיד ציבורי ייחשב רשע? המהר"ל, שמענו את השם, נכון? שהוא מבאר את המשנה הזו באבות לגבי השררה, אני קורא מילה במילה. אומר המהר"ל, אוי לרבנות, כלומר שררה, שלטון על אנשים, שמקברת את בעליה. למה? אומר המהר"ל, וזאת מפני שהיחיד הזה הוא נבדל מהכלל ועומד בפני עצמו, אזי הברכה והשמירה המגיעות לציבור אינם חלות עליו. אומר המהר"ל, ודבר זה ידוע, כי היחידי והפרטי אין כוחו כמו מי שהוא מצטרף אל הכלל, שאין ספק כי המים אשר הם בתוך הנהר, מים שזורמים בנהר, יש להם קיום יותר מן המים הנפרדים בפני עצמם בקוס בזה. ובעל השררה הוא מיוחד בעצמו, יש לו תפקיד, הוא שררה, הוא מעל, שאינו בתוך כלל שאר הבריות. לפיכך אמרו, אוי לרבנות שמקברת את בעליה. נורא והיום. כלומר, עכשיו כל חבריי הרבנים, כל חבריי לתפקידים הציבוריים, עכשיו יעמדו רגע, גידו, אם זה ככה, אני מגיש מכתב התפטרות מחר, הרגע, לא מחר, אתמול, אני נקרא רשע, ברור שאני אהיה חוטא, עזוב אותי, לא רוצה, נכון? מפחיד. לכן אמרתי, בואו נקשיב על הסוף. יש גמרא במסכת ברכות, בדף נ"ה עמוד א', כן, שמה הגמרא מביאה הסבר, יוסף מת ראשון מכל השבטים, והוא היה בין הצעירים, הוא היה אחד לפני הסוף מבניו של יעקב, הבן האחד עשר, או השנים עשר עם דינה. למה הוא מת ראשון? אומרת הגמרא, אני קורא את לשון הגמרא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? אומרת הגמרא, מפני שהנהיג עצמו ברבנות. אופס. יוסף הנהיג עצמו ברבנות, כלומר הוא תפס שררה, תפס שלטון. הוא הנהיג את עצמו. אבל שימו לב, נדייק כרגלנו. לא כתוב נהג ברבנות. הנהיג. עכשיו פה הרבנים וחבריי לתפקידי הציבור יכולים להתחיל לחייך. אבל שים לב טוב טוב ממה צריך להיזהר ולברוח. כלומר, מה פירוש הנהיג עצמו? ומה ההבדל בין נהג עצמו? נהג עצמו זה אומר שאני באתי וכפיתי את עצמי על הציבור. בגלל שיש לי כוח, בגלל שאני גבר, גברא אלימא, בגלל שיש לי קשרים בשלטון, עכשיו אני תפסתי, עכשיו אני המלך, אני קובע. לא שאלתי את הציבור. הציבור לא ביקש ממני. אני כפיתי את עצמי. זה רשע. זה נשיא אשר יחטא. מאיפה לומדים את זה? רש"י בספר בראשית בפרק ג' מביא דברי מדרש. הוא אומר שיש הבדל בין בעל שררה, כלומר בעל תפקיד, שקובע לעצמו עליונות על הציבור, לבין אם באים אנשים אל אדם ומבקשים ממנו שינהיג אותם. זה שמיים וארץ. לכן, מצד אחד, שבא ציבור לרב ומבקש מהרב שינהיג אותו, מה הוא צריך לעשות דבר ראשון? להגיד מה? אני עובר דירה. תודה, לא. אבל אם העדה מאוד רוצים, והם רוצים אותו כי הם מבינים אותו, כי יש כימיה, כי זה עובד בינם ביחד, אז הוא חייב להיות שם. ומצד שני הוא צריך להיזהר זהירות מרובה מאוד. ממה? לא להיות רשע. כלומר, נשיא אשר יחטא. כלומר, שהוא צריך לסרב לקבל כיבודים, לסרב בתוקף, לעשות מה שהוא יכול, לצמצם לאפס. אבל יש מקרים שהציבור לא נותן לו. לא נותן לו. במקרה כזה, הוא צריך לתת הציבור לכבד אותו, ואני ממליץ לו יום יום לבקש רחמים על עצמו. ידוע הסיפור על הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראיה זצ"ל, שכשהוא חזר מחוץ לארץ לארץ, סיפרתי לכם את זה פה, שרצו לעשות לו שער במרכז רחוב יפו, לא יודע, שער גדול, והשלטון בירושלים לא הסכים, ראש העיר, לא יודע מה, והחבר'ה אמרו, מה, ככה? אנחנו לא עושים. עשו, הרימו שער, באו שוטרים, פרקו להם אותו. עשו לו איזה מין משהו כזה קטנצ'יק ברחוב שלו, איפה שהיה גר. אחרי זמן הגיע אותו מושל אל הרב ודיבר איתו, אמר, שמע, אני מתנצל על מה שהיה עם השער, ותבין, לא הייתה לי ברירה. אמר לו הרב, להתנצל? אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אתה יודע כמה הצלת אותי. איזה אסון גדול לא ראת ממני. לכן, מה שנאמר במשנה, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, הפירוש, על פי דברנו, זה אהב את המלאכה. תאהב את העבודה עם הציבור, תאהב את הטרחה שיש בזה. תטרח ותעמול בשביל הציבור ככל היכולת. ומה תשנא? את הכבוד שבא עם זה. תשנא את הרבנות שמביאה לך כבוד וחניפות וכל מיני כיבודים. זה תשנא. תאהב את העבודה עם הציבור.
תאהב את הציבור.
נכון. כל הנשמה תיתן. במלאכה. לכם הפרשה שלנו, אצל כולם נאמר, אם נפש תחטא, אם כהן משיח יחטא, אם מעיני הקהל, ונשיא אשר יחטא. למה? כי כל מי שקרוב אל הכבוד, הוא בסכנה עצומה. משום שכמו שראינו בדברי הרמח"ל, דעתו של האדם סוף סוף קלה היא, והוא מתפתה. לכן תסתכלו ותתבוננו בגדולי ישראל, שכשמכבדים אותם ונותנים להם כיבודים ואין להם ברירה, כי זה הציבור עושה, הם משתדלים כמה שפחות, משתדלים כמה שיותר לברוח. למה להיות רשע? אולי גמרא בעירובין תניח דעתנו עוד יותר. יש גמרא בעירובין בשני מקומות רחוקים זה מזה. אחד בפרק הראשון בדף י"ג עמוד ב', השני בדף נ"ה, סליחה, נ"א, נ"א, נכון, נ"א עמוד א', שם אני רוצה להגיד לכם מה הגמרא אומרת. כולנו מכירים את זה בסוגים שונים של ביטויים. כל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, וכל המגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו. כל המחזר, כלומר רודף, מחפש אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. וכל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו. הגמרא בעירובין, בשני המקומות, גם אומרת שמי שמתגאה, ובוודאי מי שמתגאה לציבור, תורתו משתכחת. הוא שוכח את כל תורתו. יותר מזה, אם גם שכחת את התורה, ואתה נמצא על הציבור, ושואלים אותך שאלות, מה אתה אומר? אתה עונה, אבל זה לא לפי התורה. אז אתה גורם גם לרבים לחטוא. וכל מי שמחטיא את הרבים, חטא הרבים, תלוי בו, עליו. אם אני מחטיא אותך, החטא שלך הוא גם עליי. יפה.
גם עליך?
אם כך, לאחיי ורעיי הרבנים והאנשים שעוסקים בצורכי ציבור, תאהבו את המלאכה, לעמול. בלי זמן, בלי גבול של הציבור, ותשנאו את הכבוד, את הכיבודים, תברחו מהם כמה שאפשר. לכן כשפתחנו את הפרשה שלנו, ויקרא אל משה, המילה הגדולה בולטת, ויקר. במקרה הוא תפס אותו על הדרך, טוב, דיבר איתו. משה רבנו, למרות שהוא היה מלך באותה תקופה, והיא בישור מלך בתספה שעם זה משה רבנו, משה רבנו צריך לכתוב בתורה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. איזה תשבחות גדולות שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב בבקשה, ויקרא אל משה. תארו לעצמכם, אנחנו מכירים את זה לצערנו גם היום. יש אנשים שרוצים שיהיה להם כל מיני רבנים מעולמות עליונים. תארו לעצמכם שהיה ידוע שפתאום יש איזה צדיק גדול, צדיק אמת, שהיה כותב שהקדוש ברוך הוא קרא לו. אנחנו היינו מאבדים את הכרתנו. כזה גדול. אבל אם הוא כתב את זה כך, כנראה הוא לא היה גדול. משה רבנו גדול הנביאים. אדם שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, פה אל פה אדבר בו, כותב על עצמו, טוב, ריבונו שלום כותב לי ויקרא, בסדר, אבל לא כותב באיזה גודל אותיות. כותב ויקרא. ויקרא אל משה, במקרה, לא קבוע. לא פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. לא בכל ביתי נאמן הוא. במקרה. הרי יכול להיות שדבר עם כל אחד. שימו לב, אני קורא לכם דברי אור החיים הקדוש. אומר אור החיים, שאותה טיפה דיו שנשארה לו בשביל האות הגדולה, בולו כתב, באותה טיפה דיו משך הקדוש ברוך הוא פניו של משה אחר שהוא גמר לכתוב את המילה ויקרא, וזה קרני העוד, זה האור שיצא ממנה אחר כך, הענבה שלו. ויקרא אל משה. ואני אסיים בעוד דבר קטן. מי לא זוכר את אהרון הכהן? ויבכו כל ישראל. כשאהרון נפטר, כולם בוכים. כשמשה נפטר כתוב ויבכו ישראל, יש כאלה שאמרו, נו, הגיע זמנו. אומרת התורה, כאשר חנכו את המשכן, משה עובד, משה מקריב. אבל יש שלב שבו הכל עובר למי? אל אהרון. בסבב היקרא, בפרק ט', משה קורא לו. הוא אומר לו, עכשיו תוכל להיכנס לעבודה. אומרת, סליחה, אומר המדרש, כבר מסיימים, מדרש תורת כהנים, אומר, אהרון מתקרב אל המזבח, וככל שהוא מתקרב אל המזבח, עולה במחשבתו מזבח אחר. איזה מזבח? בצורת שור. המזבח שהוא בנה לפני העגל. והוא מתקרב, ראה את המזבח בתבנית שור. נזכר בחטא העגל. המלבים אומר, נזכר בקלקולו במה שעשה את העגל, נעצר. לא מסוגל להמשיך. למה? הוא התבייש. בושה כזו גדולה הייתה לו. אומר לו משה, קרב אל המזבח. רש"י אומר דבר מדהים. שהיה אהרון בוש וירא מלגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? מתבייש. לכך נבחרת. אמר לו משה, רבנו, אתה יודע למה אתה נבחרת להיות הכהן? כי אתה מתבייש במעשה שעשית. אתה בוש? בגלל זה נבחרת. לכן, מי שכבר נמצא בתפקידי ציבור ויש לו עול ציבור, צריך לדעת שהוא נמצא כל הזמן בחזקת סכנה. ואדם שהוא בחזקת סכנה צריך לדאוג שהוא יהיה מובטח, שלא יקרה לו כלום. מצד שני, אני אומר לכם, בעזרת השם, מי ייתן, וגם מפה יצאו רבנים, נוסעים בעול הציבור, אני מברך אתכם, הלוואי, יהי רצון, תזכרו היטב. תאהבו את המלאכה. תמסרו את נפשכם בשביל העם שלכם, בשביל הקהל שלכם, בשביל העדה שלכם, בשביל בית הכנסת שלכם. אין שעות, אין גבול, אין יום, אין לילה, אין שבת, אין חג. הרב שלי זכר צדיק לברכה, אני זוכר שהתחילו ללמוד לקבל סמיכה לרבנות, עד לפני שהתחילו את השיעור הראשון, את פתיחה, הסבר כללי על מה שהולכים ללמוד, הוא אמר, לפני שאנחנו מתחילים בכלל ללמוד על הסדר, כל אחד ואחד היום שהוא נוסע הביתה, מבקש רשות מאשתו להמשיך ללמוד, לקבל סמיכה לרבנות. מה העניין? אמר פשוט. אמר, אני מלמד אדם שמרגע שהוא קיבל סמיכה לרבנות, הוא אמר בדרך משל, אין לו דלת בכניסה לבית.
מה כל מחר מכנס?
זה אומר שכל כולו שייך לציבור. והציבור תמיד קודם. וצורכי הציבור ראשונים. לכן תשאלו את האישה אם היא מסכימה. לא כולם מסכימות. מי שחוזר זה על התנאי הזה. שהאישה הסכימה, כנראה אשתי.
מה הסכימה?
כי הרעיון להבין.
הרב, אבל שהקהילה תהיה חשובה יותר מהמשפחה.
להבין, אתה טועה. להבין שאדם שמוסר את נפשו על הכלל והוא לא עושה שום דבר כדי שהוא ייבדל מן הכלל, אלא הוא עושה הכל כדי להיות חלק ממנו, הלוואי והיא חלקי איתו. כי מי שמוסר את נפשו על בניו של הקדוש ברוך הוא ובורח מן הכבוד, בורח מגינוני העניינים, מסתלק מזה כמה שאפשר, הלוואי שנזכה לזה. ולכן אני מסיים הפוך מה שהתחלנו, לאחי ורעי הרבנים ונושאים בעול הציבור, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בענווה, בכוחות נפש, לעמוד ולשרת את הציבור ולדעת שיש בידינו חובה וזכות להיות ממשיכי התורה, ממשיכי המסורת, ממוסרי התורה מסיני. והלוואי ואתם תזכו ותצטרפו אלינו מתוך ענווה, מתוך שפלות, מתוך הכרה שכל יהודי, אפילו שחטא גדול מכם, כי עליו נאמר ואם נפש תחטא, ועלינו נאמר נשיא אשר יחטא.
אנחנו נשיא?
נשיא זה בעל שררה. יהי רצון אחרון במסגרת היהי רצון של עכשיו, שנזכה באמת לראות בביאת גואל צדק, במלך ישראל, על פי תורת ישראל, בארץ ישראל, בבית המקדש, במרב ימינו, בבריאות, אתם, משפחתכם, לכל עם ישראל, אמן ואמן.